חדשות כל חי, השעה 10.
שלום רב, באולפן ישראל בן צבי, קיצור חדשות השבת. חבר הכנסת זוהיר בהלול מהמחנה הציוני הודיע ערב כי התפטר מהכנסת על רקע חוק הלאום. בהלול אמר, אני לא יכול לשבת על הגדר בזמן שמעבירים חוק שכזה. כתבנו הפוליטי איתי גדסי מוסר כי ניצב בדימוס משה מזרחי ייכנס במקומו של בהלול לכנסת. יושב ראש מפלגת העבודה אבי גבאי הגיב להתפטרותו של בהלול ואמר כי הוא מכבד את ההחלטה והוסיף נקפיד גם בבחירות הבאות על ייצוג לאוכלוסייה הערבית. יושב ראש האופוזיציה היוצא יצחק הרצוג אמר עצובה לפרישתו של בהלול, קולם של המיעוטים במדינת ישראל חייב להישמע. טרור האפיפונים בדרום. שש שריפות פרצו היום ביישובי עוטף עזה כתוצאה מאפיפונים שהפריחו מחבלים מעזה לישראל. הן פרצו באזורי היישובים נרעם, גבים, תקומה ומפלסים. כתבנו לענייני צבא וביטחון קובי פינקלר מוסר כי כוחות הכיבוי בסיוע כוחות של צהל פעלו לחיבוי הדלקות. שר החוץ האמריקני מייק פומפאו שוחח ערב עם עמיתו מטורקיה בעניינו של הכומר האמריקני אנדרו בונסון שהואשם בעבירות טרור בטורקיה לאחר ניסיון ההפיכה במדינה ב-2016 ושוחרר למעצר בית. כתבנו שלמה ריזל מציין כי במסגרת עסקה הבטיחה אנקרה לשחרר את הכומר לאלתר אך העבירה אותו למעצר בית. בתמורה לשחרורו של הכומר ישראל שחררה אזרחית טורקית פעילת חמאס שנעצרה בישראל. בית משפט במצרים דן למוות היום 75 פעילים של תנועת האחים המוסלמים שהיו מעורבים במחאה נגד ההפיכה הצבאית ב-2013. 660 חברים נוספים בתנועה ממתינים לגזר דינם. ארגון מורדים קורדי השולט באזורים נרחבים בצפון מזרח סוריה הודיע בשבת כי הוא מסכים לפעול יחד עם משטר האסד לסיום מלחמת האזרחים. הארגון פרסם כי אנשיו נועדו עם נציגי משטר אסד בדמשק והסכימו להמשך של מסע ומתן ממושך. התחזית הלילה ייתכן טפטוף עד גשם מקומי קל בצפון הארץ ובמישור החוף. מחר בשעות הבוקר עדיין ייתכן טפטוף עד גשם מקומי קל בצפון, גם במישור החוף יהיה דומה. הטמפרטורות תהיינה נמוכות מהגיל בעונה בעיקר בערים. שנית חמימות קלה ושלישי וברביעי בלי שינוי. ועד כאן חדשות כל חיים.
עכשיו איתכם, שיעורו השבועי של הראשון לציון, הגאון רבי יצחק יוסף.
כל חי תמיד איתי, כל
חי. הרב יקש מהרבנית רשות, הלכת לכתוב, חדשת תורה הבית. אמר לרבנית, מה? אני אשאר פה לבד? וזה נגמר הדיון. מה נשאר? כל כך התפעלתי מזה. דבר שם ממרן התפעלתי. לא, התחיל לנדנד לה, ולמה לא, ואני רוצה, וחשוב לי, ודחו, לא. רבנית אמרה, מה נכיר את הרבנית? היא מסרה נפש בשביל התורה שלו. כמה היא תמצאה התורה שלו. כמה היא... אבל כשהיא הרגישה שהיא צריכה להשאיר לעצמת הנפש, לא יכולה למסור אותה להישאר בחוץ. יש דברים שהיא כן צריכה בשביל הזוגיות שלה, בשביל הצרוך, וזה היא שמה קו אדום. מרן נשאר, מרן לא הלך. כמה רבנית מסרה נפש על התורה של מרן? כשהיו בפתח תקווה, מרן סיפר בעצמו. כל כך קשה היה לה. חכם אפרים כהן הגיע מירושלים במיוחד. שעתיים וחצי נסיעה באוטובוס. זה לא נסיעה, הגיעה אימונית לניוויז, לשר ליד. שעתיים וחצי נסיעה באוטובוס, הגיע לבית של מרן, ישב עם הרבנית וחיזק אותה. היה קשה לה מאוד מאוד. מרן לא מיד נהיה הקל והגיש את ה... בשנים האחרונות כבר ראו את הכבוד, את ברוך השם את הכל, ואת ה... כבר היה קל. אבל בשנים הראשונות, כמה קשה היה, כמה התורה מתוך הדחק, תורה בעוני. חכם אפרים כהן דיבר איתה, חיזק אותה, אמרה, אני אהיה גדול הדור, אני מבטיח לך, מה אני אהיה גדול הדור? עכשיו זה כמו נר קטן. לאט לאט השלבת לא תגדל ותגדל, תהיה לאהבה גדולה. חיזק אותה. רבנית מסרה נפש לתורה של מרן, התאמצה לתורה של מרן. וזה ראינו. דיברנו היום על כמה וכמה עניינים נפלאים. ראינו כוח התפילה שכל יהודי ויהודי צריך להאמין בעצמו שהוא יכול לפעול עם התפילה שלו כל דבר. כל יהודי ויהודי. את מה תאמין בתפילה שלך, שאתה יכול. דיברנו על העניין של השמחה בתורה. השמחה במצב שלך עכשיו. מרן כמה היה שמח. מרן שהיה צעיר, היה אומר על עצמו. כשהייתי צעיר, הייתי שקדן גדול. ככה מרן היה אומר. כשהייתי צעיר, הייתי שקדן גדול. מתי מרן, כמה מרן היה שקדן, כשאנחנו מכירים אותו. היה צעיר, היה שקדן גדול. בכל זאת, ליל שבת, היה הולך לבקשות. בקשות. אני זוכר, כשמרן כבר היה ראשון לציון, היה פעם אצל מורבי, חנוכת הבית, מרן ישב ככה, והיה מישהו מנגן בעוד, לא יודע, איזה כלי, מרן יושב ככה. אני התפעלתי מזה. מרן יושב עם ספר, יקרא בספר, מה... איך הוא ככה יושב ככה? המרן אמר על עצמו, מה הייתי הולך לבקשות? זה היה נותן לי כל השבוע שמחה. הייתי לומד בשמחה, אם התנגן לי כל הזמן, הייתי לומד בשמחה. הלימוד מתוך שמחה הוא חשוב מאוד. אף אחד לא יגיד, מה, כמה אני, איזה רב אני? אני רב קטן, אני ערב רב, איפה אני רב? כמה אני יכול לדעת? לא, לא, לא. תשמח בתורה שלך, תשמח ביכולות שלך, בהצלחות שלך, זה יביא אותך לדרגה עוד יותר גבוהה, ועוד יותר גבוהה. שם הזכנו לו, דובה לרב שלם. חבות מנורה.
חזק וברוך לרב הגאון. רבי יצחק יוסף, השם ישמרו וחייהו, בנו של אחי הגאון אבי אברהם, השם ישמרו. זה דוגמה לנכדים שהשאירה הרבנית מרן. השבוע זה יום פטירתה של הרבנית. שירו ברוך השם כל בנייך לימודי השם, שיר אחרי הזר הקודש, כולם תלמידי חכמים, מזכה את הרבים באלעד, יש לו כולל גדול, נותן שם שיעורים. למד ממרן, לא לשיר תורה לעצמו. הוא בקיא הרבה בספרים של הרב, אבל גם בקיא הרבה בחזון איש. יודע הרבה חזון איש, היה תמיד היה בא לרב, והרב היה אפילו מתרגז. הרב קרא מיוח חזון איש, אבל תראה בית יוסף, תראה פה, כדרכה של תורה. יהיה רצון שיגדיל תורה בידי, ימשיך עוד, יפרוץ מהתורה חוצה, ויעשה עוד כהנה וכהנה. אנחנו נקדיש את השיעור כמובן, הוא לשמתה של הרבנית, האמא, מרגלית, בת זקיה, רוח השם תנחנה בגן עדן. דיברנו בשיעורים הקודמים, לפני י"ז בתמוז, אם אתם זוכרים, על מעשה שבת. דבר שנעשה באיסור בשבת, שאסור ליהנות מזה בשבת. כמו אדם שהדליק חשמל, לא שם לב, הדליק חשמל בשבת, אסור לקרוא לאור החשמל. אסור להסתכל על דברים שלא יכל לראות אותם בלי החשמל. והמתחדה המדרגות, הוא בא לעלות, איזה שכן חילוני, כיבד אותו, זה מצוי בתל אביב, פה אותו לא מצוי. בא, הדליק לו את החשמל, אסור שיעלה מהר, נהנה מאור החשמל, יעלה כאילו לא היה חשמל. כשמגיע לדלת, לא יסתכל במפתח, סדר, הוא נהנה מהחשמל. יעשה כאילו לא היה חשמל, מה היה עושה? היה משחק מפתחות עד שהם, זה ככה היה עושה. שלא יהיה הנאה בכל דבר שנעשה באיסור בשבת. ואפילו אם הוא עשה את זה בשוגג, הוא קם באמצע הלילה, היה ככה כולו אחוז שינה. והלך וראים את הכפתור של השירותים. אפילו אחי, לא ייהנה מהחשמל. כנס השירותי מותר, כי גם בחושך היה יכול להיכנס שם. אבל דברים שלא יכול לעשותם בלי האור, זה אסור. זה נקרא איסור הנאה ממעשה שבת. זה דרבנן. שמרתם את השבת כי קודש היא לכם. אומרת הגמרא בחולין תדבב, היא קודש ואין מעשה הקודש. מה שחכמים אסרו, זה גזרת חכמים. ואסרו, אפילו בשוגג, אתו מזיד. שאדם יעשה משהו במזיד, ויגיד, הייתי שוגג הייתי. לכן אסרו גם בשוגג. שוגג אסרו בו ביום. במזיד הוא עצמו עושה המלאכה. אסור לעולם ועד, ולאחרים מותר בערב מיד. לא צריכים לחכות בזה בכדי שיעשו. זה דבר חמור בעיני הבריות, אז לא גזרו בזה חכמים. באמירה לגוי, גזרו, כי זה קל בעיני הבריות. בכל אופן, מה שעשה המלאכה של איסור בשבת, אסור ליהנות מהמלאכה הזו ביום שבת. צריך לדעת שכל זה במלאכות דאורייתא. כמו שהזכרתי, הדקת חשמל. זה דאורייתא. לכן, אז זה הדרך, בישל. לקח דירה, שם דבר לא מבושה, שם את זה על הגז, על הפלטה ובישל את זה, זה דבר דאורייתא. זה אסור ליהנות. כשהוא עבר על איסור דרבנן, מלאכה דרבנן, עשה את זה בשוגג, מותר ליהנות מאותה מלאכה גם בשבת עצמה. אם עשה את זה במזיד, אז אסור בשבת. מוצא שבת מותר מיד. גם לעושה. זה עוד הבדל, כך כותב הרמב״ם. עוד הבדל בין דרבנן לדאורייתא. בדאורייתא אנחנו מחלקים. העושה עצמו אסור לו לעולם ועד. ואילו בדרבנן אנחנו אומרים, מותר לו במוצא שבת. זה במזיד. אם עשה בשוגג, מותר אפילו בו ביום. תכף נראה דוגמאות, מה הדוגמה שמלאכה דרבנן שמותר. הסברה בזה, שזה דרבנן. חכמים כנסו שוגג עתו מזיד במלאכה דאורייתא. שלא יעשה מזיד, אגיד שוגג הייתי. אבל אם זה מלאכה דרבנן, אז זה כמו גזרה לגזרה. כולם מלאכה דרבנן. אז אתה אומר, אם נתיר לו בשוגג, יגיד, אני יעשה מזיד, גיד שוגג הייתי. מה, אתה גוזר שוגג הייתי מזיד? לא גוזרים גזרה לגזרה. ולכן, זה הסברה שמלאכה דרבנן בשוגג, מותר ליהנות מאותה מלאכה בשבת. כשלומדים שיעור בשבת עם רב, כדאי לשאול כל ההלכה וההלכה שלומדים עם הרב, הרב, איזה איסור זה? דאורייתא דרבנן, כי לך, מה אכפת לך? יודעים, עכשיו זה אסור, זה מותר, זה מה אכפת לך? לא, יש נפקא מינה. אם זה דרבנן, אם אדם עשה את זה בשוגג, מותר ליהנות בזה בשבת. המקור של הדין הזה, זה משנה מסכת תרומות. בפרק ב', שם כתוב, המעשר בשבת, בשוגג יאכל, במזיד לא יאכל. פורש. אדם שעושה מעשר בשבת, לא מעשר כספים, אלא מעשר של ירקות, פירות, ירקות, יש לו גינה, דבר שבטוח שלא עשו לזה מעשר. מה שקונים היום בשוק, בפרט בירושלים, זה רוב גדול, פעמים זה אפילו תקופות שזה 100%, שזה מעוסר. אדם שקונה בשוק, שזה מגיע דרך תנובה, לא צריכים לבוא ולהחמיר ולעשר. יש מקומות, בחווי הארץ, כל דבר צריך לבדוק, כן? דיברתי אני על ירושלים. בזמנו, כשמרן היה הרב הראשי לתל אביב, תפשין כפחי, תפשין למד ב', למד ג', השנים ההם, מרן היה עושה בעצמו מעשר, לעגבניות, הירקות, שאם הייתה קונה בשוק הקרמל, היא הייתה הולכת בעצמה וקונה בשוק, והוא היה עושה לזה מעשר, עושה סלט, לוקח את זאת, אומר את המילים, בלי ברכה כמובן, כי הוא היה שם הרב ראשי, והוא יודע מה היה שם העניין של המעשרות, היו לפעמים גונבים את דעת המשגיח, זה בשלוש בלילה הזה, זה תנובה. לפעמים ככה מגניבים את המסעית, קום שקחו את זה לגן החיות, חסרים את זה בחזרה לשוק הקרמל. לא פעם היה דבר כזה. לכן הוא ידע מה שקורה שם. עשו השתדלות שלהם. והיו עושים להם כנסות, אבל לא היה 100%. לכן הרב היה מחמיר על עצמו. בירושלים המצב יותר טוב. אני לא יודע מה המצב בחווי הארץ, כל אחד ישאל, תמר הדיאטרה שנמצא איך המצב שם. פה בירושלים, כמו שאמרתי, אדם קונה משהו בשוק מחנה יהודה, שוק הבוכרים, קונה דברים מהסופרמרקטים, זה בדרך כלל מגיע מתנובה, ובדרך כלל זה מעוסר. לא צריך להחמיר ולעשר. בל תשחית. הפעם איזה שידוך, שהחתן והכלה רבו ביניהם, ובאו ושדברו איתנו על זה. היה להם ריב עד השמיים, רצו להיפרד. למה? הכלה ראתה את החתן, שהחתן לוקח קולה, ואיך שקוראים את דברו ביום קיץ, ושוטה את הקולה. אבל הוא מעשר, מה אתה שוטה קולה? בלי מעשר. איזה מעשר? זה הכל מים. יש לפנים סוכר, יש דברים. זה התבטא, זה נהיה מים. אלה הם שסוכים עמדה, אני יודע, באיזה סמינר ככה קיצוני קצת, ולא ידעו את התהלכות של הקולות, רק את החומרות אמרו לה. ואז צריך לעשות מעשר לקולה. אז צריך להשלים ביניהם, להסביר לה שזה עיקר הדין, זה מותר, אבל לא צריך. גם להחמיר לא צריך. לא כל דבר מותר להחמיר. יש דברים שזה בל תשחית, שמה לא חווה על הקצת קולה הזה, ושמה זה בל תשחית. טוב, אבל אם אדם קונה פירות מהשוק, לא צריך לעשות מעשר. קונה, יש לו בגינה, קנה מאיזה מושב, והוא יודע מראש שזה לא עבר דרך תנובה. זה אסור לפי החוק. אבל אני לא תחס עכשיו לבעיה הזו. אני תחס בעיקר לעניין של המעשרות. הוא חייב לעשות מעשר. בא בשבת, שואל את אשתו, תגידי, עשית מעשר? לא, לא עשיתי. וזה הגיע מהמושב של החוטה, של איזה מישהו, זה הגיע מהמושב. לקח מיד, לקח כמה ענבים, אמר, אחד מהשש בידי, תנוסח, ועשה מעשר. עשה מעשר, זה אסור. זה נראה כמתקן. יש לנו גמרא, מסכת ביצה, דף י' ז'. יש לנו משנה, מסכת ביצה, בדף למד וו עמוד ב', וגם בגמרא, דף למד ז' למעלה. שם כתוב שאין מקביעים תרומות ומעשות ביום שבת, והוא הדין גם ביום טוב. אין בין שבת ליום טוב, אלא אוכל נפש בלבד. גם ביום טוב זה אסור. הגמרא מקשה. אתה אומר שאין מקביעים תרומות ומעשות, פשיטה, מה יקרה משמלן? היה בגמרא פשוט להגמרא שזה אסור בשבת. מה אתה מחדש? עונה הגמרא, הייתי חושב, דווקא כשיש כהן לפניי, אני מפשוט תרומות ומעשות, ומביא את זה לכהן, זה נראה כמתקן, הנה. אבל מה שאין כאן עליו וכי לא, כמה שמלן, תמיד, בכל מקרה, אסור להפריש תרומות ומעשות. רש"י מפרש שמה, בגמרא לא כתוב למה, אבל מהסוגיה משמע, שנימת הגמרא בדף למד זין, שזה איסור משום נראה כמתקן. רש"י אומר את זה יותר מפורש, שזה נראה כמתקן. היה אסור לאכול את הענבים האלו, את הפירות האלו, ברגע שהפריש תרומות ומעשות, אז כאילו תיקן אותם. זה דרבנן, זה לא דאורייתא. מי שעבר על דרבנן, אומרת לנו המשנה במסכת תרומות, בדף פרק ב', שבדעבד מותר לאכול את זה בשוגג. למה? כי הוא עבר לסעוד הרבנן. הנה, זה ראיה. הרמב״ם כותב גם כן את ההלכה הזו. מי שעבר והגביע תרומות ומעשרות בשבת בשוגג, המעשר מועיל, ודאי. זה לא נקרא כאילו מה דמר החמנה לא תעביד, יעביד לא מענה. זה לא קשור לזה. המעשר כן מועיל, וגם מותר לאכול את זה בשבת. אם עשה את זה בשוגג, אם יפריש במזיד, זירו אותו. אל תפריש מעשרות, שבת היום. עבר ויפריש, בו ביום אסור לאכול, בלילה מותר. לא כנסו אותו בלילה. יש דבר דומה לזה, ביורה דעה בסימן צדיתת. אין מבטנים איסור לחתכילה. יש לו גיגית גדולה מאוד של בשר, לוקח קצת חלב, קצת גבינה, ושם בתוך הגיגית. ומערבב, 60 פעם כנגדו ודאי, אסור. אבל זה בטל ב-60. אם יש 60, אין טעם כבר. בדרך כלל, כמו שמסביר הר"ן, פרק 70, מסכת חולין, שבדרך ה-60 כבר אין טעם כבר. אבל זה בדעבד. אם נפל חלב בתוך בשר או הפוך, 60 פעם יבטל את הטעם וזה מותר. מותר לאכול. אבל לכתחילה, אין לבטלים איסור לכתחילה. מה הדין? עבר וביטל איסור לכתחילה. המחלקים, הרמב"ם מחלק בין דאורייתא לבין דרבנן. בדאורייתא אסור שיהנה מזה, לא רק הוא, גם למי שנתבטל בשבילו, ביטל את זה בשביל מישהו אחר. ובדרבנן מותר. אם עבר לקח עוף, עוף בחלב, כולם יודעים שזה דרבנן. הלך וביטל את החלב בתוך גיגית גדולה של, יש שם בבשר עוף. הוא עשה איסור. בדעבד, אם עשה את זה בשוגג, מותר לאכול את האוכל הזה. מחכים בין שוגג ובין מזיד. זה דבר גם פה אצלנו. אדם שעבר על איסור דרבנן, מלאכה דרבנן, עשה אותו בשוגג, מותר ליהנות מזה. תפילת כלים, מדבר הזמנם, שהיה אסור להטביל כלים בשבת. היה טומאה וטהרה. האוכל שהיה בתוך הכלי היה מקבל טומאה. האוכל הזה היה טמא. היו אוכלים חולין בטהרה. היום, לפי דעת מרן, חלוקת מרן והרמה, לפי דעת מרן, בסימן ש"ג, מותר להטביל כלים בשבת. בעיקר הדין מותר. אדם הגיעו לאורחים, מכובדים. בא אצלו איזה, מה זה מכובדים? לא חבר כנסת. אלא מכובדים הכוונה רב גדול, זה הכוונה, ראשי, מה גדול, רב גדול. בא אצלו, אז הוא מתרגש מאוד, לוקח את הצלחות היפות שיש לו בבית, וכדי לתת לו אוכל בזה. אבל אשתו אומרת לו, רגע, זה לא הדבילו את זה, זה מחוץ לארץ, לא הדבילו את זה. יש לו בבית מקווה, או סמוך, לך מיד להדביל את זה, מכר הדין זה מותר, דעת מרן מותר. רק מרן כותב, מאחר ויש בזה מחלוקת בזמננו, אם מותר או לא, אם מה שכתוב במשנה, ואין מדבילים את הכלים, זה גם זמננו או רק זמנם, לכן יראה שמיים, יצא ידי חובת כולם, ייתן את זה לגוי במתנה, אומר המגן אברהם, מותר לתת מתנה בשבת כי זה צורך עונג שבת, לכן מותר, ייתן את זה לגוי במתנה, ייקח את זה בחזרה ממנו, ויהיה אצלו כל החיים. כך אנחנו עושים, יש לנו כלי חשמלי, קומקום חשמלי למשל. איך אנחנו נדביל את זה? תדביל את זה במקווה, זה חס ולא יכול להתקלקל. היה אחד שאמר לי, שאם מדבילים את זה במקווה, ואחר כך שמים את זה בשמש הרבה זמן, זה בסדר גמור, לא מתקלקל. אני לא לוקח אחריות, אחר כך יתבעו אותי אם יתקלקל להם. אבל הכי טוב, תן את זה לגוי. יש לו איזה פועל גול בישיבה, אבל יהיה חכם. יהיה לו, קח מתנה, תודה רבה, יקח את זה וילך, כמה, אלא יהיה חכם, יהיה תשמע. לפי ההלכה שלנו, הכלי הזה בא מחוץ לארץ, צריך להדביל אותו. אם אני אתן לך אותו מתנה, אחר כך מותר לי להשתמש בזה. אמרנו, קח את זה, שאני אוכל להשתמש בזה אחר כך. אנחנו רומז לו, יותר מזה, רומז לו שיתן לו את זה בחזרה, לא ייקח את זה וילך. נותן לו את זה, לקח את זה בחזרה, ככה יעשו בשבת. אם יש שם גוי, אז יתן את זה לגוי מתנה, ויקח את זה בחזרה, וישתמש בזה. אם אין שם גוי, עיקר הדין, לדידן, לפי דעת מורה בסימן שין קו ג' מותר להדביל כלים בשבת. הרמב״ם מדבר על זמנם, כשהיה טומאה וטהרה. כותב הרמב״ם, אם אדם עבר והדביל כלים בשבת בשוגג, מותר להשתמש בכלים האלו בשבת. שים בזה אוכל, שים בזה, מותר. למה? כי האיסור להדביל כלים בשבת זה מחזק כמתקן. שוב, כמו תרומות ומעשות, זה נראה כמתקן. זה איסור דרבנן, זה לא איסור דאורייתא. מי שעבר המלאכה דרבנן, אנחנו אומרים שזה מותר ליהנות מזה בשבת, אם עשה את זה בשוגג. ככה מפורש בתשובת הריב"ש. בסוף סימן רש נון דלת. הריב"ש, הוא נולד לפני בערך 690 שנה, 700 שנה, בערך. הוא היה בהתחלה נולד בברצלונה, בספרד. ואחר כך היה שם רדיפות של הדת, הוא ברח עם ברצלונה, והלך לאלג'יר. ושם שמו אותו, הרב הראשי, שמו אותו. הוא ישב יחד עם התשבץ בבית הדין. וכשהוא נפטר, התשבץ מינו אותו במקומו. היה ויכוח את מי להשים. את החשבש, את התשבץ. התשבץ היה בקי בפסקי הלכות. אבל לא היה פלפלן. היה בקי בפסקי הלכות. העדיפו אותו. כמו שבקי בפסקי הגאונים, לא פסקי הלכות, ספרי קיצוריים, פסקי הגאונים של אז, זה הכוונה. היה בקי בהם, לכן שמו אותו רב הראשי, אחרי הריב"ש. הריב"ש כותב בסוף סימן רש נ"ד, כל מלאכה שהיא דרבנן, לא כנסו שוגג ומזיד ומותר. כמו שאנחנו אמרנו. גם כן הרב המגיד, בהלכות יום טוב, הוא כותב, אדם שעבר והדליק אש ביום טוב. אתם יודעים, אסור להדליק אש חדשה ביום טוב. רק לוקחים אש מאש. עבר והדליק. הוא היה, למשל, אדם מעשן. מי שרגיל לעשן סיגריות, אז מותר לעשן ביום טוב, לקחת אש מאש. הוא ראה את החבר שלו, שגם הוא מעשן. תן לי אש. הוא התבלבל, לא שם לב, לקח את המצית והדליק. ומה עשית? אני התכוונתי, תן לי את הסיגריה שלך, אני אקח אש מאש. וטוב, עכשיו אני כבר הדלקתי. מותר שיהנה מזה? הוא עשה את זה בשוגג, לא במזיד, מותר שיהנה מזה. אם האדם עבר והדליק את החשמל ביום טוב, גם כן, מותר שיהנה. עבר והדליק את הגז ביום טוב, בטעות, שכח שהיום יום טוב, לקח לחץ את הכזה, ויש שם מצית קטן ונדלק הגז, לא צריך לחבות את זה, נדליק אחר כך עוד הפעם יש לאש. ברגע שהדליק, הוא עשה את זה בשוגג, אני מדגיש, לא בערמה, עשה את זה בשוגג, מותר ליהנות מותר מלאכה בשבת. זה כותב את זה הרב המגיד, לגבי עבר והדליק אש חדשה ביום טוב, שעבר על איסור נולד. ביאור הלכה, תחילת סימן שינו תחת, מביא בשם הפרי מגדים, ומה לי מלאכה דאורייתא, מה לי מלאכה דרבנן, חד דינאו. ולכן לפי דעתו, גם מלאכה דרבנן, בשוגג אסור ליהנות מאותה מלאכה בעצם יום השבת. בלילה כן, מוצא שבת, אבל לא בשבת עצמה. זה מביא הביאור הלכה בשם הפרי מגדים. אבל הגאון לוינה מביא סוגיות ערוכות, מביא כמה ראיות. אני אמרתי רק דוגמה אחת, אמרתי. הביא כמה סוגיות ערוכות, שכל מלאכה שהיא דרבנן, בשוגג מותר ליהנות בו ביום. גם בחיי אדם, פוסק כמו הריב"ש וכמו הרב המגיד, שמלאכה דרבנן לא כנסו שוגג ומזיד, מלאכה בשוגג זה מותר. גם בפקודת אלעזר טובו, גם כותב ככה, גם כף החיים מביא את זה להלכה, שמלאכה דרבנן מותר ליהנות מזה בשבת. יש בכלל לצרף פה את הסברה של הגאון מווילנה, ידוע שהוא אומר, אדם שבישל בשבת ועשה מלאכה דאורייתא בשוגג, מותר ליהנות מזה בו ביום. הלכה לפי דעתו כמו רבי מאיר, לא כמו רבי יהודה. דיברנו בזה השורים הקודמים לפני 17 בתמוז. מי שזוכר, טוב מאוד. אז הוא פוסק בהלכה כמו רבי מאיר, לא כמו רבי יהודה. הביאור הלכה מביא את הגאון מווילנה, ואומר, אפשר לסמוך על גאון מווילנה במקום צורך. כך הוא כותב. בירקות יוסף אנחנו ביארנו שלא לסמוך על הגאון מווילנה, כי יש לנו מרן, קיבלנו הוראות מרן. מרן כותב, אבשל בשבת בשוגג, בו ביום, מהמלאכה הזו, לא יהנה מזה. אז נכון שהגאון מווילנה חולק פוסק כמו הרבי מאיר, אבל מרן פסק כמו רבי יהודה, שכונסים שוגג אותו מזיד, עושים כמו דעת מרן. אלא אם כן צורך גדול, משהו מיוחד, אז שואלים חכם גדול, לא כל אחד יתיר, חכם גדול שהוא יבדוק לגופו של עניין. לפעמים אנחנו עושים נגד מרן, אם הדבר פסד מרובה מאוד, צורך גדול, כמו שפעם סיפרתי לכם על איזה עשיר גדול אחד, שהלך והזכיר את המחסנים שלו לעשר שנים, וקיבל על זה עשרות אלפי דולרים, לא זוכר כמה, מיליונים, קיבל על זה 10 מיליון, כן, 10 מיליון דולר קיבל על זה. הזכיר מחסנים גדולים מאוד, והתברר אחר כך שיש שם יין נסך, מה המחסנים שם? הגויים במקסיקו, מה המחסנים שם? אז לא שם יין נסך, ומרן פוסק, אסור ליהנות מדמים של היין נסך, אפילו סתם ינם, אפילו יין נסך דרבנן, אסור ליהנות מזה. והוא ספרדי, היה חסיד של מרן. באו אליו שם הרבנים, קצת משוכנזים, וכנתרו אותו. אתה חסיד של מרן. מרן זצל, וגם מרן השולחן ערוך. הוא פוסק שאסור ליהנות מיין נסך, אפילו סתם ינם. אתה עכשיו שכרת את המחסנים האלו, הזכרת אותם, את המחסנים האלו, אתה קבל את הכסף, אתה עכשיו נהנה מסתם ינם. אז כן, התקשר אליי כולו בלחץ. יפסיד 10 מיליון, שם החוק אומר, אם אתה מבטא עסקה, אתה מפסיד את הכסף, ואתה צריך להשאיר את המחסנים. זה כנס כזה. לך יש חוק כזה משונה שם. אומר לי, הרב, אני אפסיד גם את הכסף וגם את המחסנים אני אפסיד. מה אני אעשה? פה הוצרחתי לשבת על העניין, הפוסקים חולקים ביניהם, ואמרתי, עושים נגד מרן, לא הולכים ראש בקיר, עושים נגד מרן במקום הפסד מרובה. אז באמת צריך שיהיה הפסד מרובה. מה, לזרוק את הסיר אחד שתפשיט, זה נקרא הפסד מרובה? ויוכל, כמו שאמרתי, יוכל קופסאות שימורים, יוכל, יודע מה, קופסא של, לא טלפונים, מלפפונים, יוכל קופסא כזו, ושם יוכל, מה, חסר מה לאכול בשבת? לא חסר מה לאכול בשבת. זה לא נקרא הפסד מרובה. יש לך הפסד מרובה, אולי שבת חתן אולי. צריך כל דבר ודבר לגופו, אז נעשה כמו הגאון מווילנה, והביאור הלכה נגד דעת מרן. אבל סתם ככה לא עושים נגד דעת מרן. אבל חזל הצטרופה. יש לנו פה עוד סברה של הגאון מווילנה, זה כמו ספק ספקה. ספק, שמה כמו הפוסקים שהזכרתי. החיי אדם, והפקודת אלעזר, והקף החיים, שהצטרחו על הריבש, ועל הרב המגיד, שמלאכה דרבנן, וגם הרמב״ם, כמו שהוכחתי, דרבנן, מותר בשוגג. מה תאמר, אולי כמו הפרי מגדים, דחד דינאו, שאין איזה, אין הפרש. שמה בכלל, כמו הגאון מווילנה, בכלל שמתי בכלל, אפילו מלאכה דאורייתא בשוגג. זה כמו ספק ספקה. ולכן, לדינה, כל מלאכה דרבנן בשוגג, מותר ליהנות מזה בו ביום. אני אביא כמה דוגמאות. יש אנשים, נשים בעיקר, רגילות לאפות לחם בכבוד שבת. זה דבר טוב, זה מנהג טוב. באור לציון כותב בשמו, לא יודע אם זה נכון, כותב בשמו שהיום שעושים חלות מיוחדות באנג'ל, כל מיני מאפיות, יש חלה מיוחדת, כלואה או מרובה, חלה מיוחדת לכבוד שבת, אז לא צריך לאפות לחם בבית. פעם היו צריכים לאפות שזה יהיה שונה מכל הלחם. עושים כל השבוע פיתה, עכשיו עושים לחם מיוחד, חלה כלואה. היום קונים את זה בחנות, החלה כלואה. למה צריך לעשות? לכן היום לא צריך לתרוח. אבל מחילה מכבוד תורתו, אנחנו כבר הערנו עליו בילקוט יוסף, הערנו עליו. יש שני טעמים. יש טעם אחד של העניין של כבוד שבת. לפי זה אתה יכול להגיד, היום כבר יש כבוד שבת שאתה קונה מוכן. יש עוד טעם. האישה היא גרמה מיטה לאדם הראשון שהיה חלתו של העולם. היא הרי אמרה לאדם הראשון, תיקח מהעץ הדעת, תאכל, היא התפתתה מהנחש. כולם מכירים את זה. כמו שהיא גרמה מיטה לאדם, היא צריכה לתקן את זה. אחרי כל יום שישי, היא עושה מפרישה חלה. לפי הטעם הזה, מה אכפת אם יש באנג'ל או אין באנג'ל? צריך לעשות את ההפרשת חלה ביום שישי. זה תלוי בטעמים. זה כתוב במדרשי חז"ל, זה כתוב. לכן עד היום, יש נשים צדיקות, אשרי משה חלקן, שהן עושות חלה, לחם, עושים את זה, עופים את זה ביום שישי. והנה, הבעל הגיע בליל שבת, ויש לו לחם משנה, טל ידיים, ושואל את אשתו, לפני שהוא בירך, אסור לדבר בין הנטילה להמוציא, אבל זה לא איסור מיידין. זה דבר טוב להיזהר, שון מרן, יש להיזהר, טוב להיזהר. מרן לא כתב אסור לדבר. אם יש משהו דחוף, לא צריך להגיד, מה אתה רוצה? תגיד, מה זה הוא? תדבר, מותר. בעיקר הדין מותר לדבר. אבל לך תחילה טוב להיזהר. סתם מפפט. כמה דקות, תתחיל דיבור, מה קרה? אבל הוא צורך העניין. שואל את אשתו, תגידי, הפרשת חלה? הוא, היום שכחתי להפריש חלה. לא הפרשת? לקח חתיכה מהלחם, יש לו כמה אחדים, לקח חתיכה מהלחם, מערה זו חלה וזרק את זה. מה עשית? אומרת לו אשתו, הייתי בשיעור תורה, שמעתי שאסור להפריש חלה ביום, בשבת ביום טוב. זה מתקן מנה. בלי שהפרשת, היה אסור לנו לאכול את זה. עכשיו הפרשת, עכשיו תיקנת את האוכל הזה. מה עשית עכשיו? אז כן, יש לו פדיחה. הוא עשה את הבלגן עכשיו, אשתו אחר ואהבתה ותאחר ועשתה, עכשיו הוא סביח את העניין. מה הדין? שלום בית, נגיד לו לא תאכל? אם היה באמת אסור? אין חוכמה ואין תבונה ואין עצה נגד השם. מה זה שלום בית? אבל באמת זה מותר. למה? איזה איסור עשה? סור דה רבנן, נכון? הוא לא עשה סור דה רייטה. הוא תיקן, נראה כמתקן. מתקן דה רייטה, שאני לוקח פטיש, לוקח שולחן, נותן מכות חזק עם מסמירים, זה מנכם מתקן, מכה פטיש, זה דה רייטה. כאן זה נראה כמתקן. יש עליו איסור רבי עלי, לא היה מעשר לפירות, לא היה הפרשת חלה, לא הדבילו את הכלי, דבר של איסור רובץ עליו, לא תיקון בפועל. זה נראה כמתקן, זה איסור דה רבנן. כמה שעשה את זה בשוגג, פה לא אומר שאי עסקינן, אלא הוא מתבלבל, הוא שם לב. דרך אגב, צריך להפריש את החלה מהעיסה. ראשית עריסותיכם תרים וחולה, חלה להשם, שזה העיסה, אבל זה לא מעכב. מי ששכח להפריש שזה עיסה, יכול להפריש אחר כך, אחרי האפייה. כאן אנחנו עושים לפעמים באפיית מצות, מפרשים את זה, לא תמיד, לפעמים שוכחים, מפרשים את זה אחרי הגמר האפייה. הוא בטעות עשה את זה, עשה את זה בשוגג. כיוון שעבר המלאכה דרבנן בשוגג, מותר לאכול את הלחם הזה. גידי אשתו, פעם באה תזכירי לי לפני כן, שכבר הפרשתי חלה, מותר לאכול. אותו דבר, גם אם עשה מעשר. אחרי האוכל הביאה לו פירות, שאל אותם איפה הפירות האלו, זה מהגינה או מהמושב, זה לא מתנובה, לקח מיד, עשה מעשר, מה אתה עושה? אסור, אפילו מעשר בשבת. אבל לא שמתי לב. שוגג, שוגג, מותר לאכול את הפירות האלו. תדעו, כל מלאכה דרבנן. אם זה שוגג, מותר ליהנות. עוד דוגמה. יש לנו היום ברוך השם מזגנים. קשה היום ללמוד בלי מזגנים. אני זוכר שאנחנו היינו לפני 60 שנה, 50 שנה, 55 שנה, שלמדנו בישיבות, מי מדבר על מזגנים? מה פתאום? לא בחדרים, וכל גם לא בבית מדרש. היה מאווררים שבכל שהיו מסתובבים, היה מאווררים. זה מה שהיה. זה לא היה חם הרבה כמו היום. היום הכדור הארץ, אתם יודעים, המעטפת, הקלט, יש כל מיני דברים, מחקרים. היום יותר חם, זה מציאות. מי שחי איתנו לפני 60 שנה והיום יודע שהיום הולך ונהיה חם יותר. היום קשה מאוד להתרכז בלימוד בלי מזגן. אדם אחר כך יהיה שטחי, ידמה מיתן למילתא ויעשה כל מיני טעות בהלכה אם ימד בלי מזגן. צריך שיהיה מזגן, וגבים לא יהיו קמצניים. שידיקו את המזגן, שידע כל היום, שבו אנשים בשבת בכנסת. אני השבוע הייתי באיזה מקום, חנוכת בית כנסת, ביישוב אדם. הייתי שם השבוע, ואמרתי להם, אני מבקש מהגבאים שישאירו את הכנסת פתוח כל השבת. מהבוקר עד הערב. הסתכלו עליי הגבאים, אוי ואבוי. לא אמרו לי כלום, אבל ככה, לפי המבט, נבהלו קצת. אמרתי, הוצאות שבת זה לא עליכם, אל תפחדו. בלי בכלל פה הכל תרומות, ואין ציבור עני. תדליקו את זה כל היום, חשמל דלוק, זה שאנשים רוצים לברוח מהבית, האישה מפטפט איתו כל הזמן, לא נותנת להתרכז ללמוד. או הילדים הקטנים, תחליף לזה, תחליף לזה, לברח מהבית, ילך לבית כנסת, יישב חברותה, יישב וילמד. יש מזגן, אדם לומד מזגן, לא לומד טוב, יש שיעור של תורה. קשה להתרכז, להבין, חם מאוד, מה נדבר על ירושלים? אבל אני בעיקר בני ברק, שם השיא החום, תל אביב, שם חם מאוד. בא מישהו, כך חם, מה, לא באתי ככה סובלים. היה שם איזה מברר, סחב את החוט, לא בשיניים, ביד, סחב את החוט והדיק את המברר. אוי, מה עשית? נו, כולם, רבותיי, לצאת בחוץ, אי אפשר ללמוד כאן, אסור, נהנים מהאוויר. היה מקרה אצלי לפני 35 שנה בערך, עשינו בשכונה, בסנהדריה המורחבת. היה איזה יהודי אחד, עורך דין, היה חם לו מאוד, הגיע, פעלו שם פלג המנחם, פעלים שם. והגיע לבית כנסת, בצריף למטה, והדליק את המאוורר. יש שם איזה גרוזיני אחד לידו, הוא לא עורך דין, אמר לו, לא, קר, מחבא. זה מדליק וזה מחבא. עשו בואי קלה, בואי קלה, כולם הסתובבו לצד, מסתובבים, בואי שמקום בוקום, היה והניש, הדליק את המאוורר. עכשיו תחבא בבקשה, היה כיבלו שבת, וגמרנו, מה יעשה? היה שם איזה וח אחד, מבוגר, שיהיה בריא, אבותיי, הדליק את המברר, נותן אוויר לכולם, עשה עלינו רוח, בבקשה, נצא כולם לחוץ ונפלל מהחוץ. יצאו כולם, אבל בכנסת, נפללו בחוץ. מסכן, הוא נשאר עורך דין לזה, ויבטא יעקב לבדו. אחרי התפילה עלה אליי לבית. אומר, רב, ראה איך שפכו ידמי, איך כולם עשו הפגנה, יצאו כולם בחוץ. אומר, תשמע, אם זה היה עשו באמת, אין חוכמה ואין תבונה ואין עצה נגד השם. אתה נעלב או לא נעלב? אומר, אבל כתוב, נוח לו לאדם שפיל לעצור בכבשן האש, לא על לפני חברו ברבים, כתוב. אומר, תראה רמב״ם, הלכות דעות, פרק זין. כותב הרמב״ם, אני מי לבן אדם לחברו, שיפול כבשן האש ולא בין לחברו ברבים. בן אדם למקום, אם פעם אחת מזהירים אותו, או דבר שכולם יודעים שזה אסור, מחלימים אותו, מחרפים אותו, מקלילים אותו, זה כותב הרמב״ם. מותר להעליב אותו ברבים. אם זה היה אסור, מה אתה רוצה שיעליבו אותך? זה אסור. אבל תדע לך שבאמת לפי ההלכה, היה מותר להישאר בבית כנסת. הוא היה שוגג, הוא לא היה ממזיד, הוא לא היה אנטי. היה יהודי ירא שמיים, אנחנו הכרנו אותו, היה יהודי ירא שמיים. בלבל, תוך לאט הוויכוח, לא שם לב, ולחץ על החוט והדליק את המעברר. הוא עשה מלאכה דרבנן. תכף אני אסביר גם למה זה דרבנן. אבל תדעו שהדלקת מעברר, בדרך כלל, אם אין שם מנורה, זה דרבנן. הוא עשה מלאכה דרבנן. ועשה את זה בשוגג. שישארו שם ויהנו מהאוויר, ייהנו מהרוח, מותר. אותו דבר אם הדליק את המזגן, גם כן. מזגן בדרך כלל, אני מדגיש, בדרך כלל, זה דרבנן. הוא עבר בתוך בלבול והדליק את המזגן. שוגג, לא מזיד כמובן. מותר ליהנות מהמזגן, מותר ליהנות מהמעברר, יש שם שיעור תורה. לכן אם היה אותו עברי חודע, ילקוט יוסף, אז זה לא יאמר לצאת לחוץ ולהפגין. כנראה למד באיזו ישיבה ששם עושים להם ללמוד לבי עומר, כאלו, אז כן, לא ידע. מה היה יודע שכתוב שזה מותר? בשביל מה צריך לבלט האנשים? בואו נצא כולם בחוץ ונעשה הפגנה וזה, בשביל מה ההפגנה הזו? לא צריך, זה לא פלג כדומה. לכן היה אפשר להישאר שם בפנים וליהנות מהאוויר, מהרוח, זה דבר שנעשה בשוגג, בדרבנן מותר. עכשיו אני אסביר למה זה דרבנן. אמרתי פשוט שזה דרבנן. כשאדם מדליק חשמל בין פלורסנט, בין מנורה כזו, זה כבר כמעט אין נורות כאלו, עם חוט להט בפנים, אומר החזון איש, אדם שמדליק מנורה עם חוט להט, יש שלושה חטאות, מבעיר, אש, דבר שני, מבשל, הפתילה, חוט להט, זה מתבשל, כותב הרמב״ם, פרק ט' מלכות שבת הלכה ו', המתיך אחד מיני מתכות, עד שתעשה גחלת, הרי זה מבשל, זה נקרא מבשל, ודבר שלישי, בונה, הוא סובר החזון איש, אדם שמדליק את החשמל, בונה, מחבא, זה סותר על מנת לבנות, שלושה חטאות יש בזה. בפלורסנט אין את החטאת של מבשל, כשם אין חוט להט. יש לנו מנורה קטנה, גם בסטאטר, ונדלקת, וזה מדליק את הגז. יש גז מיוחד שם, זה לא גז שמבשלים, אחר כך זה יתפוצץ, אלא זה גז מיוחד, אין שם חמצן, זה לא אש מחלה, וזה יצא, יסוד שלו יצא מניצוץ. יוצא איזה ניצוץ, מדליק את הגז הזה, וזה הפלורסנט. לכן הפלורסנט זה איסור דאורייתא. כך כותב בציקופדיה התלמודית במערכת החשמל, בעמוד תשכ"ג. הוא כותב שזה פלורסנט, זה מלאכה דאורייתא. יש דנים על מנורת לד. מה זה נקרא? דאורייתא דרבנן? שמעתי איזה חכם אחד אומר שהוא שבר כמה מנורות לד, ולבדוק את זה, וראה שיש שם איזה מנורה קטנה, איזה ניצוץ שיוצא. חלק אמרו לי שלא ככה. לד זה רק חומר כימי, כמו שטופים רואים משטרה, שעושה ככה במשהו כזה ירוק, מכוון את התנועה לימינה, שמאלה. איך זה נהיה הדבר הזה? שוברים את זה, זה זכוכית ארוכה, שוברים את הראש, ואז יש שם חומר כימי, זה כאילו התנגשות, ואז זורח. זה חומר שזורח. זה לא נדלק עם איזה אש מנורה. יש בזה דיונים. עדיין הדברים לא ברורים. עדיין לא ברור לנו. מה זה מנורת לד? דאורייתא דרבנן, שגם נפקא מינה, להדליק נרות שבת במנורת לד. האם אפשר? יוצאים בזה ידו חובה שנר שבת? צריך לעיין בדברים האלו. אבל פלורסנט, כן, יוצאים בידו חובה. כל שכן מנורה של חוט תלת, ודאי, שיוצאים בידו חובה של נר שבת. וזה דאורייתא, תדעו. מנורה רגילה, וכן, מנורת פלורסנט, הדלקה המנורה היא דאורייתא. כי זה יוצא מזה ניצוץ, יוצא מזה אור. מה שאין כן, בכל הדברים האחרים שאין בזה אש, כמו מעברר, כמו מעלית אוטומטית, שכל קומה עוצרת, כמו מזגן, שם אין מנורה. אלא מה? כשאני לוחץ על הכפתור והמעברר מסתובר, המנוע פועל. כל מנוע שאתה מפעיל אותו, יוצא ניצוץ קטן, פורח באוויר. אנחנו לא רואים את זה. אולי אם יהיה פתוח, ובחושך, כן היינו רואים את זה. כשמחברים את ה... זה של המגעץ לשקע, פעמים אם יש שם את המכסה הלבן, אז רואים שם איזה צוות של אש שיוצאים. גם בטרזיסטור קטן, ואדם שומע, כמובן שומע רדיו שמותר לשמוע, כן? הוא שומע על זה, מדיק את זה בשבת, הוא עובר על איסור. איזה איסור עובר? יוצא ניצוץ קטן שפורח באוויר. זה איסור נולד. לא היה בעולם הניצוץ הזה. פתאום עכשיו נולד ניצוץ חדש. זה לא איסור דאורייתא. אומר פרי מגדים, ניצוץ שהדליק אש, זה נהיה מנחה דאורייתא. הדלקתי ניצוץ, ומזה הדליק אש, זה היה פלורסנט, זה דאורייתא. מה שאין כניצוץ שפרח באוויר. שום דבר לא קרה בו. אומר זה איסור נולד, איסור דרבנן. כך כותב הרב שלמה זמן אוירבך. הוא חקר רבה לפני 60 שנה, אולי יותר, בצעירותו עוד. חיבר ספר מורה אש, עוד היה בצעירותו, והגיע למסקנה שכל המנועים, שאדם מדליק מנוע, ואין שם מנורת חשמל, כמו מעברר, כמו מסגן, כשאין מנורת חשמל, זה דרבנן. והוא התחבט להסביר איזה דרבנן זה. מאיפה אתה מוצא נולד? איפה כתוב נולד בסוד דרבנן? מתחבט, מתחבט, אבל זה מסקנתו. גם בציצי לעזר, יש לו תשובה בזה בחלק ח', הרבן דיבר, וגם הוא כותב, שהפעלת מנוע זה איסור דרבנן. טרזיסטור בקוט יוסף, שבת קרחי, כתבנו, שאם יש לאדם שעון יד קטן, והשעון הזה מצלצל, זה מפריע באמצע העמידה, או יושן, זה מפריע לו, רוצה ללחוץ על זה, להסיק את הצלצול. כתוב שאמר, נכון להחמיר, שלא ללחוץ על השעון יד הזה. נכון להחמיר. אחי רבי אברהם בא בזמנו למרן וישין עליי. ורבא תראה, הוא כותב בקוט יוסף נכון להחמיר. דוק מנה שמכר הדין זה מותר. איך זה מותר? חס ושלום, זה אסור. מה זה רפורמי, קונסרבטיבי, מה זה משה ניסים? מה זה ככה דברים האלו? ככה דיבר ככה, בתקיפות דיבר. מרן קרא לי. שמע, בסדר? קרא לי. נכון כך כתבת? מודה באשמה, כן, כך כתבתי. איך כתבת ככה? מה זה? בתחילה הצדיק את אחי. הרב אברהם כן חימם אותו, אמר לו, כן, זה עשו דאורייתא, כן. הצדיק אותו בהתחלה. אחר כך אמרתי לו, אבא, תראה, תסתכל בתקופה התלמודית, ערך חשמל, כתבו יפה מאוד, כתבו. תראה בעמוד תפשין כף גימל, תראה למטה בהערות למטה. הם כותבים לגבי שעון יד, דברים כאלו קטנים. הם כותבים שכל הבעיה שם זה משום החזוניש, משום בונה וסותר. אני יוצר מעגל, סותר מעגל, זה הבעיה. מצד של אש, ספק גדול אם יש בשעון יד, שאני מפסיק את הבטריה, את הצלצול, אם יש איזה ניצוץ. תבדקו, תראו, תפתחו את תנו את זה לשען, כן? שיפתח את השעון, ויצלצל, ויפסיק. הוא מפסיק, אין מגעים, אין מגעים, נסק הצלצול. אבל יוצא ניצוץ? למה זה יעשו? בסדר, יודעים, מה הבעיה בזה? אלא מה? זה הנהגה. זה אחר כך זזותה די שבת. כל אחד ילחץ, יחווה, יעשו בזה וזה. לכן אמרתי, טוב להחמיר. הרב הסכים איתי, חזק וברוך, הסכים איתי. שמע את זה אחי, קיבל. ודאי, כולנו התבטלנו למרן. הגאון הנודע ביהודה, הבן שלו, יש לו ספר שיבת ציון. באיזה מקום אחד הוא משיג על אבא שלו. ומקשה עליו כמה קושיות. בסוף הוא כותב, אבל מה עשה שהאמור עטר את ראשי, אמר כך וכך, ואני מבטל דעתי בפני דעתו של האמור. ככה צריך להיות. אדם שיפעל אבא שלו גדול הדור, גדול הדורות, לא צריך לחלוק עליו. אפילו אם יש לך קושיה, אם ריקו מכם, יש קושיה, קושיה, ריקו מכם. ואז הרב עמד אמר, נכון, צודק. מה המסקנה? עוד הפעם שיהיה דברים ברורים. טוב להחמיר. מעיקר הדין היה מותר לחבות את השעון מעורר הזה, שמתצל בשבת. אפשר אבל להוציא את השעון, לשים אותו בתוך התא הקפאה של המקרר, סגור את הדלת של התא הקפאה, גמרנו, לא ישמעו אותו. זה בדוק תראו, שעון שמצלצל הרבה, אפילו אם חזק, תוך תא הקפאה, זה יקפיא אותו, גמרנו, די, לא יצלצל. כן, אבל מי שרוצה, למי שחיבה למשל את הצלצול, תדעו, הוא לא עשה חילול שבת, בסדר. לפי מה שמסבר, אני כל זה הבאתי את זה אחר כך בקוט יוסף, הסברתי את זה למטה במקורות, אחר כך במודרות הבאות, הוספתי את הדברים האלו, מי שרוצה להסתכל, שבת קרח A. יש לנו בסוף פרק שלם, ענייני חשמל בשבת. תראו, התורה שלנו, הכל יש. זמן התורה היה חשמל, זמן רבותינו חכמי התלמוד, זמן הרשב"א, זמן הבית יוסף היה חשמל, אבל הכל אפשר ללמוד בתורה שלנו. כל מיני דוגמאות של חשמל, כל מיני חטים צי, כל מיני דברים, הכל כתוב שם, הכל מבוסס, כמובן. אז אמרנו, לחבות את השעון יד, טוב להחמיר, עיקר הדין, זה מותר. בהדלקת הדבר, פה יוצא ניצוץ. ניצוץ זה איסור נולד, כמו שאמר, רב שלמה זמן לא יבח. יש שוט בסמים ראש, בסימן רש צדי דלת. הוא שם מספר, ישבנו פעם אחת במסיבת חכמים בשבת אחרי צהריים. מה עושים חכמים אחרי צהריים בשבת? לפחד שיש שעון קיץ. חברו אותה ונומדים. אני זוכר, באוהל רחל, כאן, ליד נוברדוק, מרן היה לו שיעור בשבת, 3 שעות שיעור, 1.5 שעות, היה מדבר בהלכה, לפני כן היה חכם יצחק בן שאול. היה נותן שיעור לציבור יותר מצומצם, גמרא. מרן היה מגיע, 1.5 שעות בהלכה, 1.5 שעות פרקי אבות. היה לו ספר, אבות בבלי וירושלמי. אני הייתי לפני גיל בר מצווה, הייתי מטלטל לו את הספר, מביא לו את זה. 3 שעות שיעור, ציבור היה מלא, מחכים להם תה באמצע כדי לעורר אותם, והיה ציבור גדול. מה עושים תלמידי חכמים בשבת? יושבים ולומדים. הוא מספר, שמנו למדנו, אז לא היה חשמל. הם שמים ראש, הוא תשובה לפני 700 שנה בערך, 700, 800 שנה. לא היה חשמל, היה מנורות שמן. יושבים ולומדים, פתאום איזה ניצוץ אחד, אף מול שולחן של אחד הרבנים. אף כמו איזה טיל קסם. ככה אף מלא. ההוא נבעל, לקח את היד שלו, עשה ככה, וחיבה את הניצוץ. כל הרבנים צעקו עליו, שבת, שבת, מה אתה עושה? כנראה שמקם המסתנו כנראה. מה אתה עושה? שבת, שבת. מלא, מה אתם רוצים? ניצוצות, אין בהם ממש. אחיכו עלי רבנן. מה אתה מדבר? הגמרא אמרה, מסכת ביצה, גבי ביטול כלי מיכנו. יש לי צלחת, לא חד פעמי, צלחת רגילה. ויש שם הניצוצות של האש, שניתזים בתוך הצלחת. מותר בשבת. למרות שהוא מכין את זה מערב שבת וזה יעוף בפנים, מותר. תגיד בטולקי לי מרחנו, אין בהם ממש. מה זה ניצות? אין בזה ממש. לא כמו קליפות של גענים וכדומה, שזה שזה ממש. זה הגמרא אומרת לגבי בטולקי לי מרחנו. לא דיברה לגבי דין של כיבוי. מה אתה אומר, אין בזה ממש? שתק. אותו חכם שתק. היה באותו מעמד רבי אהרון הלוי, הראה. יש מייחסים את החינוך שהוא חיבר את זה. יחסים ככה אליו. הוא היה שם, הוא כותב, שמים ראש, תשובה מיוחסת להראה. ואני המשכבי בלילות, אני חושב, מי צדק? זה שרחץ ליד שלו וחיבה את הניצוץ, שנבעל, חיבה את הניצוץ, ואמר להם, אין בזה ממש? או מה שצעקו עליו, שבת, שבת, מי צודק? הוא חושב לפני השינה, הרי אתם יודעים חכמים, פטורים מלברך ברכת המפיב לקריאת שמע על המיטה, אתם יודעים, לא הזמננו. והחכמים של אז, שיש שקועים בלימוד כל הזמן, רק בלימוד. אז הם פטורים בדבר הזה. למה? כי כל המטרה היא שולח שלו דברים אחרים, אחר כך בו שדים במחלומות ויבילו אותו. לכן אגיד כי עד שמע. אבל זה מה יבילו אותו? מלאכים יבואו אליו, כי הוא לא כל מה ראש עודו בתורה. אז הוא אומר, חשבתי בפני השינה, מי צודק? אמרתי, זה שחיבת הניצוץ, הוא צודק. בין רבי יהודה בין רבי שמעון. רבי יהודה אומר, מלאכה שאינה צריכה לגופה, חייב עליה. חיבתי גחלת של מתכת. אני לא צריך את זה לגופה. מה זה כיבוי צריך לגופו? הדלקתי קרש, אני מחבא את הקרש ועושה מזה גחלים. זה נקרא מלאכה הצריכה לגופה. מה זה לגופה? לגופה של המלאכה. הוא צריך את המלאכה הזו, הוא צריך את הכיבוי הזה. פעם היו מוכרים גחלים. גם היום מוכרים גחלים, אבל פעם זה היה עיקר השימוש. כל הבישולים, כל התאורה, כל היה אש. לא היה חשמל. ואז, כשאני עושה את הגחלים, זה מלאכה הצריכה לגופה. שגחלת של מתכת, זה לא מלאכה צריכה לגופה. לפי רבי יהודה חייב, לפי רבי שמעון פטור. איך ההלכה? כולם יודעים, הלכה לפי דעת שולחן ערוך, לא כמו הרמב״ם, מלאכה שאינה צריכה לגופה, פטור עליה. אומר, בין רבי יהודה, בין רבי שמעון, כל זה מדובר שחיבתי משהו. יש כאן גחלת של מתכת, או גחלת של עץ שזה דאורייתא. ניצוץ, זה לא גחלת או שום דבר, זה אוויר בעלמא, זה ניצוץ. בין רבי יהודה, בין רבי שמעון, מותר לחבות הניצוץ. זה כותב בשוב ושמים ראש. ידוע, השוט הזה יצאו הרבה נגדו. הגאון החתם סופר, רבי עקיבא איגר, הנודע ביהודה, זה היה איזה רב אחד, שהיה פיקח מאוד, הוא היה אשכנזי, והוא הלך וזייף תשובות, והוא אמר, הבן של מערץ חיות, לא מערץ חיות, יש על הגאות על השס, הבן של הגאות על השס, הוא אמר שזה תשובות של הראש, היה בבית נתשובות של הראש, זה יראו שזה זיוף, זה לא נכון. האבא שלו, הוא פגש את הרב החידה, החידה כתב התחלה נגד הספר הזה. מה אתה כותב נגד הספר של הבן שלי? אני ראיתי בעיניי תשובות של הראש בבוידים. הבן שלי מצא את זה, מה אתה רוצה? מה באמת? בא בספר שלו שם הגדולים, החידה, וחזר בו קצת. אבל ספר הבירית, החתם סופר, הנודע ביהודה, כל גדולי הדור ההוא, יצאו נגד הספר הזה בצורה חריפה מאוד. יש שם הלכות מאוד מוזרות שם בספר הזה. מסקנת אחרונים, בודקים כל תשובה לגופה. התשובה הזו, סימן קופסה דדלת, ניכרים דברי אמת, תשובה ארוכה. מביא את הסוגיה בסוף פרק שני במסכת שבת, לגבי ניצוצות של מנחים את הנר שתוכה. הוא מביא כמה סוגיות עם פלפן, זה נראה שכתב את התשובה הזו אחד מהראשונים. אז אם זה לא הרעה, אם זה לא הראש, אם זה מזויף, אז אחד מהראשונים האחרים. זה נראה תשובה מיוחסת לאחד מהראשונים. זה צריך להיות פיקח גדול. אדם שזייף תשובות של הראש, תשובות של הראשונים. באותו דור היה אחד שזייף ירושלמי הקודשים. אתם יודעים מה זה זייף ירושלמי הקודשים? אמר רבי בון, כל מיני מינים בארמית, הירושלמי יותר קשה הארמית שלו בעיון הבבלי יותר. כולם יודעים. לכן, בבלי וירושלמי הלכה כמו הבבלי. אבל בלשון הארמית, בירושלמי, מאוד קשה. אדם צריך לתגל הרבה דבר בארמית. אני סיפרתי פה פעם, שהיינו קטנים, שאל את אביך, שהיינו קטנים, היינו מדברים בשולחן, בגיל 10, 11, אולי אפילו יותר, מדברים בארמית, מדברים בינינו. מה בעיתך? זיל מנהון. ככה, הכל היה בארמית, אנחנו מדברים. ומרן היה מתן לנו עידוד, כן, דברו בארמית, דברו. אחר כך באנו לישיבה, אני הייתי יודע מינים שבארמית, שהבחורים, החברים לא ידעו. איך אתה יודע? מדברים בבית, בארמית. מה אתה... קורדי, הקורדים, יש כמה דברים בארמית, יש כמה את זה. כן, אבל היה דבר טוב, דבר טוב, אדם מתרגל לדבר בארמית. ירושלמי, התסבוכת שם בעיקר זה הלשון. היה אחד זייף ירושלמי על קודשים. אתם יודעים מה זה עושה ירושלמי? צריך להיות פיקח. חכמים היו על הערה. עד שעלו עליו שזה זיוף, יצאו נגדו. היה מן את זה כבר, ברוך השם, השמידו את הכל. גם בסמים ראש, הרבה טוענים שזה מזויף. מה שאנחנו עושים, מסתכלים כל תשובה, לגופו של עניין. כמו שאמרתי, התשובה הזו ניכרים דברי אמת. וזה מדובר לגבי כיבוי נוצוץ. תבין מכאן, תלמד מכאן, לגבי הדלקת ניצוץ, כמו שאתה אומר, אין בזה ממש. מה לגבי הכיבוי? זה כלום, זה אוויר, מה זה ניצוץ? גם לגבי הדלקה. בא רבי בך מחדש, האיסור עם משום נולד. לכן, תדעו, מעברר בשבת, וכן, מזגן בשבת, האיסור הוא מדרבנן. וכתוב, כל עובר דברי חכמים חייב מיטה בידי שמיים. לא לבוא לחסונו מזזל. דרבנן, מעלה יש נבוא לזזל וזה. נזהר. מה נפקא מינה? נפקא מינה מה הדין בדיעבד בשוגג. אדם שעבר ולחץ על המעברה בשבת, או לחץ על המזגן בשבת, מותר ליהנות מהמזגן הזה, אין בזה שום בעיה. נדבר במזגן, הדגשתי בתחלת הדברים, שאין בזה מנורה. יש מזגנים, יש שם מנורת בקרה. אתה מדליק את המזגן, המנורה נדלקת. אז אתה נהנה בגלל המנורה, בלי המנורה לא יכול לדלק המזגן לדלק. נכון שכאן ההנאה שלי זה מהמנוע, והמנוע אין שם אש, זה רק ניצוץ בעלמה שנדלק בשעה שהדליק אותו, יפעיל אותו. לא קרה מה יש ניצוץ, שעה שיפעיל אותו יש ניצוץ, זה דרבנן. אבל המנורה שם שיש, אולי היום עושים לד, אני לא יודע, אבל מה שהיה תמיד כל השנים, זה הייתה מנורה רגילה. אתה מדליק את המזגן, אתה מדליק מנורה של דאורייתא, אתה נהנה מדבר דאורייתא. תגיד, אני לא מתכוון לזה, אני מתכוון להנות מהמנוע, לא מהמנורה, אבל זה פסיק ראשי. ברור, לא היית יכול להדליק את המזגן בלי המנורה הזו. אתה נהנה מהפסיק ראשי הזה. לכן, במזגן עם מנורה צריך להחמיר. אני מדבר, אני המזגן בלי מנורה, וכן מעברר. יש מעברים בכפתורים, 1, 2, 3, שלוחצים לדלק את מנורה. זה לא דבר, זה דאורייתא. דבר אני על חוט, סחבים את החוט, או כפתורים לבנים שלא מדליק את מנורה. זה האדם שעבר והדליק מעברר, הדליק מזגן כזה, שזה דרבנן, אנחנו מתירים לו להשתמש, ליהנות בדבר הזה, אין בזה איסור. זה לפי הכלל שאמרנו, כל דבר שהוא דרבנן, מותר. יש עוד כלל נוסף, גם זה חשוב לדעת. כותב אותו הפרי מגדים, תוספת שבת, המשנה ברורה, מגן אברהם ברשנו ד', כמה אחרונים כתבו אותו. כל דבר שהפוסקים חולקים ביניהם, אם המלאכה הזו מותרת בשבת או אסורה בשבת, בדעבד, אם עשיתי את זה, אפילו הלכה נפסקה שזה אסור, אם עשיתי את זה, מותר ליהנות מאותה מלאכה בשבת. דוגמה אני אגיד לכם, כולם יודעים איך עושים סלט בשבת. עושה סכין, סכין רגיל, או עושה את זה בסלייסר, שלא יעשה את זה לגמרי עד הסוף, מותר. אין בזה מעדין דחון, כי לא עושים את זה בכמויות, לפי תשובת הריבש, אין בזה עובדים דחון. רק יעשה את זה לא עד הסוף הסוף, חתיכות רגילות. כל שכן, אם הוא עושה בסכין, או קוצץ ביצים, אה כן, שזה מותר בשבת.
עושים סלט בשבת, צריך שיהיה חצי שעה סמוך לסעודה. או בתוך הסעודה אפילו שעתיים שלוש. זה נקרא לאלתר. הרמב״ם כותב, המחתך את הירק דק דק כדי לבשלו, חיה משום תוחן. מראה בשולחן ערוך, בסימן שין כף א', מעתיק את זה להלכה. כתוב כל ירק, חתך את הירק דק דק, הרמב״ם מוסיף כדי לבשלו. הרבה דיברו על המינים האלו כדי לבשלו. אבל צריך לזכור שהרמב״ם אומר בכל הירקות, עגבניה, נפפו, פלפל, חותך את זה דק דק, חיה משום תוחן. זה מראה בשולחן ערוך. מי שאימד שולחן ערוך לבד, לא יעשה סלט בשבת. זה לא אמת. לפי האחר מותר. למה? צריך להיות בית יוסף. יוסף מביא תשובת הרשב"א, שהרשב"א כותב שאם הוא עושה את זה לצורך לאלתר, כמו שמותר בורר לאלתר. כמו שמותר כל מיני מלאכות, אפילו מכה פטיש, כמה פוסקים שהתירו לאלתר. אותו דבר גם פה, זה לאלתר. אדם שאוכל, לא טוחן בשיניים שלו, אני מביא חתיכת גוש, עושה בשיניים שלו טוחן את זה. מה, התורה ניתנה לבני אדם וחי בהם. זה נקרא טוחן, זה נקרא, לדרך אכילה בכך. מה לי טוחן בשיניים? מה לי אם אני חותך את זה לפני כן ועושה סלט? לכן הרשב"א כותב, אם זה לאלתר, מותר. לאחר זמן אסור. כל אחד ואחד עזבו לאשתו, לבנות שלו, הוא מגיע לתפילה, מהתפילה בשבת, נגיד בעשר וחצי מגיע לבית. שהתחילו את הסלט, בעשר. ולא, לא מוקדם. מה הדין? אדם מגיע לבית בעשר וחצי, בדרך כלל הוא קצת מחכה. הוא היה הכל מוכן, שולחן הכל מוכן. מה קרה? בדרך כלל אשתו קסלני, עד שהיא קמה, עד שהיא עושה. אבל היום הכל מסודר. אז היא מספרת לו, הילדים הקטנים ישנו, לא הפריעו לי, קמתי בשמונה, חתיכה סלט, תורך, סלט כתוב. מה, בשמונה עשית סלט? שעתיים, שעתיים וחצי? זה אסור, צריך שאלה אלתר. זה, לא יודע שזה אסור. צריך ללמד את אנשים הלכות, לא רק דרשות סיפורים, גם הלכות. אז אני לא ידעת ההלכה הזו, לא ידעתי. מה, זה אסור באמת? לא ידעתי. מה הדין עכשיו סלט הזה? מותר לאכול, אסור לאכול. אם היא לא יאכל, כנס אשתו למטבח ותבכה. תרחה, עשתה סלט, בסוף הוא לא אוכל. אבל אם זה היה אסור באמת, שתפקה עד מחר, מה אפשר לעשות? אם זה היה אסור, זה אסור. אבל באמת זה מותר. אם היא תבכה, יהיה לו עוון למה אתה נותן לה לבכות. כי לפי ההלכה זה מותר. ולמה זה מותר? כי הפוסקים חולקים ביניהם. אם באמת צריך לאלתר בכל הירקות או לא. דעת ארן, דעת הרמב"ן, דעת התרומה, הרעה. כל דין שטוחן בסלקה, סלג גדול, קלבסה, שאתה לא יכול לאכול את זה כמות שהוא, חייב לחתוך אותו, זה דין טוחן. עגבניות, פלפל, עפפון, אתה יכול לאכול את זה גם כמות שהוא, בזה אין דין טוחן. נכון, הרמב״ם כתב, חתך את הירק דק דק, כל ירק, מרן פסק כמו דעת הרמב״ם, בסדר, מרן פסק ככה, תחילה ככה לעשות. מה הדין בדעבד? הפוסקים חולקים ביניהם, הפוסקים חולקים ביניהם. לגבי ההנאה ממעשה שבת זה דרבנן, ספק דרבנן לכולה. כתוב, אי קודש ואין מעשה הקודש. השבת קודש, ולא מעשה שבת, זה רק מדרבנן. כמשהו מדרבנן, אחרי אנחנו מתירים ספקה דרבנן לכולה. זה היסוד של פרי מגדים. שוב פעם, כשלומדים בשבת עם חכם, שיעור, או יום חול, ללכות שבת, תגידו לחכם, תדגיש לנו כל דבר. זה מוסכם ההלכה הזו, או זה מחלוקת? הנה, זה מחלוקת. הוא אומר להם, כל המענק חזרו שאומר להם. לא, מה לעת הרב אבי עומר? גנן אבי אומר, מחלוקת יש בזה? אז בדעבד היא נכנה בזה מותר. לדעת מה מחלוקת, מה דאורייתא, מה דרבנן, ואז הוא מרוויח. ודרך אגב, החזון איש, כבר הזכרתי אותו, הוא חולק על מרן, הבית יוסף, מעניין שטוחן דק דק. והוא כותב, נכון שכך כתב הרשב"א, ותראה הסמ"ג והסמ"ג, ותראה וכמה ראשונים, לא חילקו בזה. משמע שהם חוקים על הרשב"א. ולכן הוא חולק על הבית יוסף. היה פעם, לפני 40 שנה בערך, יום שכולו תורה. כנסת הגדול בירושלים, ומרן היה שם, והיה איזה רב אחד, לא משנה מי זה, בא ואמר את החזון איש הזה, לפי תומו, הוא יודע חזון איש, לא יודע לגבית חן, לא יודע חווה דעת. ובא, אומר את החזון איש הזה, שלפי החזון איש, אסור לעשות סלט בשבת, אפילו לאלתר, גמרנו. מחתך את הירק דק דק, ואסור לעשות בשבת. יש רשב"א שמתיק לאלתר? זה מסתמר, השנים האחרים חולקים עליו. הרב באמצע השיעור שלו, הפסיק אותו, את הרב הזה. לא, לא נכון זה, שונה בית יוסף. אבל חזון איש אומר, כל הכבוד לחזוני, שהיה פאר עדו בעדו, אף אחד לא פוגע בו, אבל קיבלנו רואות בית יוסף. ומה שהוא כותב בחזוני, שלמה הראשונים האחרים לא כתבו את זה, זה לא היה משם. הם לא התייחסו לזה, לאתר או לא לאתר. לא כתבו לאדיה שאפילו לאתר זה אסור. לא כתבו לאדיה. ולכן היא נכנה, יש פה אפילו ספק ספקה. שמה לאלתר מותר, ושמה כמו דעת הרע והרמב"ן והר"ן. דווקא כלבסה, דווקא זה אסור. זה גדול, סדקה. אבל לא דברים טעים. פה כבס, או, כדי לבשלו דווקא. פה לא, לא רוצה כדי לבשל.
עכשיו איתכם, שיעורו השבועי של הראשון לציון, הגאון רבי יצחק יוסף.
כל חי תמיד איתי, כל חי.
חדשות כל חי, השעה 11.
שבוע טוב ושלום רב, באולפן ישראל בן צבי. חבר הכנסת זוהיר בהלול מהמחנה הציוני הודיע ערב כי התפטר מהכנסת על רקע חוק הלאום. בהלול אמר